שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו מגיעים למשנה השלישית. אנדיגנוש יסוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. המשנה בעצם השלישית של אנדיגנוש, שהוא ממשיך לאחר שמעון הצדיק, אין לנו למעשה מקורות עליו למיטב ידיעתי מלבד המשנה הזאתי, ואומר היייבץ, אחד מהמפרשים על פרקי אבות, אומר שבעצם האנטיגנוס בא לפרש אחרי ששמעון הצדיק קבע כלל השלושה דברים, העולם עומד על תורה, עבודה וגמילות חסדים. עכשיו יבואו הממשיכים הבאים ויפארו את הדברים הגדולים של שמעון הצדיק, ולמעשה אנטיגנוס מבאר מה זה עבודה. הוא מדבר על איך עובדים את השם, אז הוא מדבר על עבודה, על ישמה מתוך אהבה ועם מורה שמיים עליכם. אחרי זה יבואו יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן וידברו על תורה ועל גמילות חסדים. כלומר יש פה פירוט שמתפרטים הדברים בעצם של שמעון הצדיק, של שמעון הצדיק. אז כאמור אנטיגנוס יסוחו הוא קיבל משמעון הצדיק, והוא מלמד את תלמידיו שעבודת השם בנויה על אהבה ועל היראה. היסוד שהוא מלמד את תלמידיו הוא אהבה ויראה. אל תעשו את הדברים בשביל לקבל פרס, אלא שלא, הוא כופה לדבריו, ושלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. אהבה ויראה, קודם כל, זה יסוד הכל, יסוד כל עבודת השם, זה נקרא הגדפין, הכנפיים שמרימות את עבודת השם. מעניין מאוד שברמב״ם, בהלכות יסודי התורה, הרי אהבת השם ויראת השם זה שתי מצוות בתרי"ג, המצוות מהראשונות שמונה הרמב״ם בספר המצוות. הרמב״ם מביא את שתיהן באותה הלכה. הן יכולות לפרנס כל אחת מהן, וגם לאחר מכן יש הרבה מאוד הלכות שקשורות לאהבה ויראה. אבל הרמב"ם מביא את שתיהן באותה הלכה. זה שתי מצוות שונות, אלא שהן באות ביחד. והתחילו והרחימו, והרחימו והתחילו. אהבה ויראה זה הריחוק והקירוב, שביחד שניהם מרימים את עבודת השם למקום הנכון. אם אהבה היא לא אהבה לשמה, או אם היראה, יראת התאה, יראה חיצונית, יראת העונש, ולא יראה במקומה הנכון, ממילא כל היכולת של הכנפיים להתעלות בעבודת השם הן נמוכות, כי אדם לא תופס את הדברים מהמקום הנכון שלהם. ושני היסודות הללו של אהבה ויראה צריכים לעלות למקום הטהור שלהם. זה נושא שלם, זה נושא שרק הוא ככותרת מופיע פה במשנה של אנטיגנוס יסוחו, ואני אומר את זה רק ככותרת, אבל צריך לדעת שלא רק שזה שני נושאים שצריכים להרים אותם, תאירה על יראת הרוממות ואת אהבה על אהבה שהיא אהבה התורה, אהבה לשמה, כמו שומע רמב"ם פרק י' בהלכות תשובה על עבודת השם מאהבה, אלא להבין שהם באים ביחד, כי כל אהבה בלי יראה סופה בסוף לגסות, סופה בסוף למרוב קרבה לסוג של המחשה, סוג של הגשמה, וכל יראה בלא אהבה סופה לנתק, מרוב שהכל נבדל הוא כבר חסר כל קשר, כן? יש ביטוי בשפת אמת כמדומני, פרשת ויגש, תכלית האמונה היא לידה שהקדוש ברוך הוא קרוב מכל קירוב ורחוק מכל ריחוק. זה משפט נפלא. שאם נאמר את זה ככה, עובדי אלילים היו אומרים שהקדוש ברוך הוא קרוב מכל קירוב, אז זה הפסל. אז ממילא, מרוב קרבה אין פה כלום. והפילוסופים שאמרו שהוא רחוק מכל ריחוק, אז הוא לא רלוונטי, הוא לא משגיח. והפלא הגדול הוא שיש קרבה ויש ריחוק, וזה נבנה בצורה הנכונה בין אהבה ויראה. כאן המפרשים בעבוד רבי נתן, והרמב"ם מביא את זה פירוש המשנות מתארים, שני תלמידים היו לו לאנטיגנוס יסוחו, צדוק ובייטוס. צדוק ובייטוס, הצדויקים והבייטוסים, זה יצא מפה. שניהם שומעים את אנטיגנוס, את האומר שלו, את האמירות, את האמירה הזאת, המשיעור הגדול שהוא מלמד אותם, זה היה, הוא היה אומר שלו. הם אומרים, מה זה שלו על מנת לקבל פרס? סימה, אין שכר? אין שכר? אם אין שכר, אין עולם הבא. אם אין עולם הבא, יש רק עולם הזה. אז סתם הפרושים, או סתם חכמי ישראל הם פרושים, הם פורשים מעולם הזה ואין להם בשביל מה. ובעבוד רבי נתן מופיע, שלכן הם היו משתמשים בכלי כסף, כלי זהב, כל ימיהם, כי אין עולם הבא. במילים אחרות, אין הם העולם הזה. והצדוקים והבייטוסים למעשה יוצאים מתוך תפיסה שבעצם אין שכר. הרמב"ם אומר פרשת משניות, הוא לא אמר שאין גמול, הוא אמר שאין פרס. הוא אמר שלא על מנת לקבל פרס, פרס זה שכר חיצוני, שלא מגיע לך, גמול זה מה שמגיע לך. ובכל מקרה תעשה את הדברים לשמה. אומר הרמב"ם, ושניהם כפרו בהכל, רק לא היה להם אומץ להגיד שהם כופרים גם בתורה שבכתב, אז אמרו שהם כופרים רק בתורה שבעל פה. אני חושב שבעומק העניין, מה שרמוז פה בעצם, לעניות דעתי יש פה נקודה עמוקה שאולי גנוזה בעצם במילה פרס, שלא על מנת לקבל פרס. מאיזה לשון זה פרס? פרס זה מה שפורסים אותו. יש פה איזו תפיסה של השכר כמשהו מנותק. כמשהו מנותק. אני עושה עבודה בעולם הזה, ואמור להיות לי משהו אחר בעולם אחר. אז יש נתק בין העולמות. כל מי שמכיר את משל מלך הודו השני בספר הכוזרי, שהתורה לא מדברת על הגמול בעולם הבא, כי מי שיש לו קשר למלך הודו, בנמשל, למלך הודו לשם כי טוב, לקדוש ברוך הוא, אז גם כאן, שהוא בשגרירות שלו בעולם הזה, הוא קשור אליו. הוא פגש את שליחיו, הוא קשור אליו, אז יש לו קשר, הוא שגרירות אלוקית בעולם הזה, אז הוא לא עסוק בעולם הבא. הפרס מבטא שכל תפיסת העבודה, יש נתק בין מה שאתה עושה לבין התוצאה שלו, וזה אולי עומק הקשר של התפיסה הצדוקית והביתוסית. כי בעומק מה זה מאהבה? למה הם כל כך לא אהבו את המושג הזה מאהבה? כי אהבה נתפס להם שזה מחוץ באמת לתגמול, כי אם הכל בשביל המניע, כי זה משהו חיצוני, אז איפה זה פרוס? כלומר, איפה אני עשיתי פה כדי לקבל שם? מה זה בעצם עבודת השם מאהבה? שאתה עצמך נעשה אלוקי. כלומר, כמו שהדבר הכי שמח שאני יכול לתת לילד שלי, זה לתת לו את עצם מידת השמחה. והדבר הכי טוב שאני יכול לתת לילד שלי, זה להקנות לו את עצם מידת ההטבה. כי כל פרט טוב או כל פרט שמח זה לא עצם הדבר, אז ממילא הוא זניח, הוא אקראי, הוא ישתנה. ממילא הדבר הכי אלוקי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה להיות אלוקים. לכן העבודה מאהבה זה להפוך ממצווה כציווי למצווה כצוותא. למקום שאתה מתמזג עם המצוות. למקום שאתה עושה רצונו כרצונך, יש השתוות הצורה. ממילא השכר הכי גדול זה שאדם עצמו נעשה אלוקי. ממילא גם הוא מותאם לעולם הבא. כי ממילא הוא מותאם למציאות שאין בה החשכה. ממילא זה שכרו הגדול. והדבר הזה ממילא הוא אחד המקום שאין בו שום פרס. שום פרס. אבל כולו גמול. הגמול אבל הוא לא בשביל הגמול. כי זה לא מנותק. אני חושב שעומק הבעיה של הביתוסים והצדוקים תמונה במילה פרס. במקום שבו פורסים את הדברים לעולמות מנותקים. ואז הם אמרו, אין בעצם להצדוק לפרושים עולם הבא. אז בוא נהנה, אין עולם הבא בכלל, בוא נהנה, נהנה גם עולם הזה, אנחנו נהנה מהעולם הזה. ההפרדה הזאת בין העולמות היא הקשר של הצדוקים והביתוסים. ולמעשה, תקנו על זה להגיד, ברוך השם מן העולם ועד העולם, כי כפו בתחיית המתים, אבל בעומק כאילו אין קשר בין העולמות. יש פה מציאות של עבודה ופרס חיצוני לה, כי הם לא הבינו עד הסוף את הקשר העמוק שבין האלוקות לבין חיים של ישראל. הדבר הזה פורץ בעם ישראל על רקע החורבן, על רקע ירידת כבר אין את שמעון הצדיק. ראינו את הניסים הגדולים שהיו בזמן שמעון הצדיק. העסק הולך ופוחת, ומהמקום הזה פתאום ישנה אמירה של אולי כל המציאות של אין פה את האור הגדול, מי אמר שיש אור שם? כי העולמות מופרדים ואינם מבינים את הקשר בעצם בין העולמות. לרב קוק, במאמרי הראייה, יש מאמר שנקרא יום הביקורים, זמן מתן תורתנו, שני מאמרים כאלה. במאמר, נדמה לי הראשון מבין שניהם, הרב קוק מסביר ומבאר בהרחבה את הגמרא במנחות. הגמרא במנחות דף סמכי, עמוד א', מתארת בעצם ואומרת ככה, מראשי אחד לניסן התמיה, בימי א' ניסן עד ח' בניסן, הוא קם התמיד מול הוויכוח, מול הצדוקים, כי הצדוקים אמרו שיחיד מביא תמיד, וחכמי ישראל אמרו שהציבור בלבד מביאים את התמיד, ואחרי זה, עד שבועות, היה את הבירור עם הביתוסים לגבי בעצם קצירת העומר דוחה השבת. שהרי לפי הביתוסים, ממחורת השבת זה כפשט התורה, ממחורת השבת, תמיד לפי זה, תמיד צריך שיהיה ענפת העומר, קצירת העומר ביום ראשון, ולפי זה שבועות עולם לפי הביתוסים יחול ביום ראשון. ולפי חכמי ישראל, שבת, הכוונה שם למה? לא לשבת אלא לפסח. וזו שאלה גדולה שהמפרשים דנים בה, למה התורה קרה לשבת פסח, מה הקשר העמוק בין שבת לפסח. ומכל מקום, יוצא שכל פעם שחל, זה סוגיות שלמות במנחות, כל פעם שחל שבת, שהוא יוצא בעצם היום שבו קוצרים את העומר, כלומר שמוצא פסח חל בשבת, אם פסח חל בעצם ביום שישי, אז בעצם מה שהיו עושים זה בשבת, אומרים לו אין, אומרים שבת היום, שבת היום, שבת היום, מגל זה, מגל זה, מגל זה, קוצרים, מראים מפרסמים שעכשיו מחללים את השבת, זה לא חשבת, זאת ההלכה שקצירת העומר דוחה שבת, כי הבית עושים אמרו, קצירת העומר לא דוחה שבת. מסביר הרב, אני אומר ממש מערכה ארוכה שלו במשפט וחצי, הוא אומר את יסוד הדברים כך, דבר ראשון מהרב קוק, צריך להבין שאנחנו חוזרים לחיות בארץ ישראל, כל כוחות האומה מתעוררים, כל כוחות האומה מתעוררים, מה שהרדום 2000 שנה מתעורר, ממילא צריכים ללכת לימים הקדמונים של האומה ולבדוק את אבני הנגף כי הם עלולים לחזור, כלומר אומר הרב קוק יכול להיות שעכשיו עם תחיית האומה, תחזור הצדוקיות, תחזור הביתוסיות, כי זה רוחות שלא סתם פגעו באומה, יצאו מתוך בית המדרש ופגעו באומה. כי יש פה תפיסות מעוותות שבעצם לא נותנות לנו לגלות את האור העצמי שלנו. צריך לראות שאין צדוקיות וביתוסיות שחוזרות על עצמם. מסביר הרב בקצרה, אני אומר בקצרה את דבריו הארוכים פה, מה היה המחלוקת? אומר הרב קוק, הצדוקים לא הצליחו להבין איך ציבור קשור לקדושה. איך ציבור מביא תמיד? קדושה זה יחיד. זה נזירים. זה אנשים שהם מאוד מאוד קדושים. הם יביאו את הקורבן. ציבור שייך לקדושה. ציבור זה המוני. ציבור זה עולם הזה. ציבור בכל דת, אליך, אתה רוצה למצוא את, 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 את האל, אתה הולך לנזיר. מה הקשר עכשיו לציבור? אומרים לחכמי ישראל בדיוק הפוך. הקדושה נמצאת בכלל, בעם ישראל. שוב, הקישור בין העולמות. הנקודה מלבוית ביתוסיות הייתה שהבתוסים לא אהבו את השבת יותר מחכמי ישראל, אלא הם לא הצליחו להבין איך קצירת העומר שמתירה בסוף את החדש, איך זה עד יום החמישים שמביא מנחה חדשה מהחיטין, קצירת העומר זה מהסעורים, איך חג חקלאי שכזה יכול לדחות שבת? זה חקלאות, זה חומריות, זה ארץ, זה חול, זה לא קשור לאלוקים, זה לא קשור למשהו רוחני. זה לא דוחה שבת, שבת זה קודש, קודש זה מנותק מהחיים. וזו אותה נקודת כשל. כי החקלאות בארץ ישראל, כי הארץ ישראל עצמה, כי החיבור אל החול בארץ ישראל, כל כולו ספוג מן הקודש. ובאמת, באמת, יום מתן תורה, הוא יום הביקורים. זמן מתן תורתנו, הוא יום הביקורים. הדברים בחוברת, הם הולכים ביחד. את זה הצדוקים והבית עושים לא יכולו להבין. אומר הרב, זו תפיסה שיכולה לחזור. שאתה בעצם תופס את האלוקות במקום מנותק מכל הגודל של החיבור בין העולמות. מכל הקשר העמוק שאיך האלוקות נכנסת לכל בעצם מערכות החיים. אני חושב שזה גנוז באותה נקודה של הפרס, של הלפרוס, של לחלק את העולמות. לבוא ולהבדיל בעצם בין עבודת השם וכל גילויה בכל מערכות החיים. יש אנשים שעובדים את השם באהבה, בעולמות רוחניים. אבל עבודת השם היא שבכל המערכות בעצם התורה מצווה ויוצרת צוותא של יהודי, של עם ישראל, לכל מערכות החיים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. ולכן הבירור עם הצדוקים והביתוסים היה בנקודות שכאילו הקדושה שייכת ליחיד. הקדושה ששייכת לשבת. מה הקשר לחקלאות, להתרת התבואה מן החדש? מה הקשר לכלל? שם הקדושה נמצאת, הקדושה מגיעה לשם. יום הביקורים הוא יום מתן תורתנו. אף אחד מאיתנו בחיים לא היה עושה ככה. תראו כמה התורה היא מעלינו. אין פה אחד, ולא מצליח לראות אחד בכל עולם הישיבות, שהיה חושב לעצמו איזה תוכן לשים בזמן מתן תורתנו, את זמן הביקורים. את הבאת שתי הלחם והמנחה החדשה, או שזה הזמן. זה היחס לתורה הקדושה. תורה הקדושה זה דברים שהם כל כך מעל. יום הביקורים הוא זמן מתן תורתנו. זה מסר עצום. זה תורה, זה התורה בגדלות שלה, שהיא מעל כל העולמות, והיא יורדת עד המקומות הכי נמוכים. וזה שוב אהבה ועירה. זה הכי רחוק, הכי נבדל. התורה נבדלת מהכל. ולכן גם יש צד שאפילו נבדלת מכל הגילוי בתורה שבכתב. היא לא נזכרת שזה זמן מתן תורתנו, כי מעל הכל, היא מעל הזמן, היא מעל המקום. איזה עירה, איזה דבר גדול. והנה היא מתגלה. היא מתגלה דרך ביקורים, דרך שתי הלחם, דרך מנחה חדשה. למה דווקא אלה? זה עכשיו באים המפרשים מסבירים. אבל היא מתגלה, יש אהבה, יש גילוי אלוקי בתוך המציאות כולם. זה בדיוק המסר, זו בדיוק הנקודה, ופה הייתה נקודת הקשר של הצדוקים והביתוסים, והיא עלולה לחזור אלינו. אנחנו עלולים ליפול בבחינה של צדוקיות וביתוסיות, אם לא נבין את המתח הנכון, שלא בגלל שהחקלאות יכולה להתקדש, והכלל יש בו קדושה, אז אין עירה, אין הבדלות, אין עבודה גדולה, אין צורך לעלות מעלה אחרי מעלה. פרק שלישי בחגיגה, מלא בהבדלות, שבמדרגות בעובדי השם, ועוד הרבה דברים כאלה בחזל. ומצד שני, כל מי שחושב שבגלל המדרגות הנבדלות, הקדושה לא נמצאת באהבת השם לכל יהודי, באהבתו לכלל ישראל, במציאות של החיבור בין קודש לחול, הוא מנתק בלא עולמות. ולכן העבודה, זה העבודה, עבודת השם. עבודת השם בנויה על המפגש העמוק בין אהבה לבין עירה. עד כאן, ממש בקצרה, משנת אנדיגנוס, יסוכו.